כשנודע למשה שהוא לא נכנס לארץ ישראל, אז הוא מבקש מריבונו של עולם למנות לו מחליף, למנות לו יורש. כשמשה רבנו מתאר את היורש שהוא מחפש, אני פשוט מצטט את הפסוקים בפרק כ"ז, ספר במדבר. נתחיל מפסוק ט"ו. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. כן, הגדרה ראשונה, המנהיג החילופי למשה רבנו, ובפרט אותו המנהיג שיכניס אותנו לארץ ישראל, כלומר כנראה זה מאוד עקרוני, ההגדרות האלה בעיקר למנהיגות בארץ ישראל, קודם כל איש על העדה. ב', פסוק י"ז, אשר יצא לפניהם, ג', ואשר יבוא לפניהם, ד', ואשר יוציאם, א', ואשר יביאם, ו', ולא תהיה עדת השם, כצון אשר אין להם רואה. אם כלים לסקר מגע את כל התכונות הנדרשות מהמנהיג, ובפרט מהמנהיגות בארץ ישראל, אומר משה רבנו שישה קריטריונים. קודם כל איש של העדה, בסוף רואה צון, לא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה, באמצע יצא לפניהם, יבוא לפניהם, יוציאם, יביאם. שישה קריטריונים. הייתי אומר, שש בחינות שמשה רבנו בעצם מתאר מה צריכה להיות, או מה צריך להיות האופי של המנהיגות בארץ ישראל. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? פסוק אחד שמופיע אצלנו, מקור מספר אחד, פרק כ"ז, פסוק י"ח. ויאמר השם אל משה, כל מה שאתה אמרת מסתכם בדבר אחד. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, שמה יש בו? איש אשר רוח בו. זהו. ושמחת את ידיך עליו. בספר דברים יש אפילו תוספת רוח חוכמה. אבל כאן איש אשר רוח בו. עכשיו דבר מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בסנה, הייתי מצפה ששם הנימוק שהקדוש ברוך הוא בוחר במשה כמנהיג לגאול את ישראל ממצרים, ומי לנו כמשה, הייתי מצפה ששם גם יופיע הביטוי הזה, איש אשר רוח בו. אבל שם זה לא מופיע. אבל בפעם הראשונה שבו מתמנה המנהיג, אם אפשר לומר, להכניס אותנו לארץ ישראל, וכנראה שכאז כן היום, כאן ההגדרה היא הגדרה קצרה, ממוקדת, מדויקת. איש אשר רוח בו. אז היום אנחנו רוצים לברר מה זה איש אשר רוח בו. מי הוא איש רוח? מה זה נקרא רוח בו? ובכותרת שלנו, אנשי רוח, הרבה פעמים זה נשמע לנו איזה מין ריחוף כזה, כן? אז זאת הכותרת, בין ריחוף למציאות. אם כן, מהי המנהיגות הנדרשת לעם ישראל? ובפרט, המנהיגות הארץ ישראלית, כי יהושע בן נון שהכניס אותנו לארץ ישראל, שאפילו על משה רבנו לא נאמר הקריטריון הזה של איש אשר רוח בו. אם כן, זה הנושא שלנו היום, מה זה רוח? הרב הירש עוסק בזה בכמה מקומות. מקום אחד שהוא מאוד מעריך בו, אם תסתכלו במקום מספר 2, אז בשורה השלישית יש הפניה לספר שמות, עמוד שין כף ג'. שם הרב הירש עוסק בסוגיית הכלים של המשכן, כלי המשכן, וכשהוא עוסק במנורה, אז הוא מרחיב מאוד את הדברים, ומפרט מאוד את מה שכאן אומר בקיצור. מקוצר המקום ומחשיבות השלמת הנושא על ידי מקורות אחרים ברב קוק, אז ויתרנו על המקורות שם, אבל כדאי לראות שם ברב הירש, בעמוד שין כף ג', יש שם פירוט ארוך מאוד, והוא מוכיח את זה מפסוקים בכל התנ"ך, שזאת ההגדרה של איש אשר רוח בו. כאן הוא אומר בקיצור. אם כן, מה זה איש אשר רוח בו? שזה בעצם מסכם את איש על העדה, את רועי הצאן, את יצא לפניהם, יבוא לפניהם, יוציאם, יביאם. אומר הרב הירש, ואנחנו נשלים את הדברים מכמה פסקאות ברב קוק, כי אי אפשר לא להשלים.
זה לא ההגדרה היחידה שהתורה מתארת את יהושע בתור איש משה.
בפסוק הזה, בפעם הזאת שמשה רבנו מבקש שיהיה מי שיחליף אותו, זאת ההגדרה. זה לא כתוב פה. כאן כתוב איש אשר רוח בו. אתה חולק על הפסוקים, תקרא, בבקשה. היום אנחנו קרובים, אנחנו בישיבה, בבקשה. פה ההגדרה הנדרשת מהמנהיג המחליף למשה רבנו, פה איש אשר רוח בו, פה המקום שנקבעת ההנהגה. אם כן, בכותרת הזאת, בכולליות הזאת, בהגדרה הכוללת הזאת של איש אשר רוח בו, מופיע בעצם הכל. אם כן, מה שאנחנו הולכים לברר היום זאת רק מילה אחת, מה זה רוח? מה זה איש רוח? מה זה איש אשר רוח בו? סוגיה מאוד חשובה, מאוד יסודית. אז כמו שאמרנו, נתחיל בדברי הרב הירש ונמשיך אותם בכתבי הרב קוק מכמה מקומות. אומר הרב הירש, כרוח נושבת הנעלמת מן העין והניכרת רק בתוצאות פעילותה ככוח נע ומניע, כן שוכן באדם כוח ההכרה וכוח הרצייה. רצייה מלשון רצון. דהיינו, יש באדם שני סוגי כוחות. אם נשתמש רגע בהגדרות של הרב הירש, יש כוחות נגלים, גלויים, ויש כוחות סמויים. הייתי אומר, כוחות חיצוניים וכוחות פנימיים. הכוח החיצוני, שהוא זה שפועל, למשל, נגר מנגר כיסא. אז מה פועל? הידיים שלו, הידיים פעילות. או למשל, אדם מדבר. האדם כבריאה, שיש בה כוח פעילות שיוצא גם לידי ביטוי כמובן בדיבור, אז האדם בתוצאה, בהופעה החיצונית, אתה יכול להגיד, האדם זה בעצם סך הדיבורים שלו וסך הפעולות שלו. לכאורה. אומר הרב הירש, יש, אם אפשר לומר, פעולות גלויות ויש פעולות סמויות. יותר עמוק, יותר מדויק. יש פעולות שהן פעולות חיצוניות, אין התוצאה, ויש את הכוח שהוא קורא לו כאן, הכוח המניע. כמו שהוא קורא לו כאן, ככוח נע ומניע. יש כוח שהוא מניע את הפעולות החיצוניות. הכוח הסמוי הזה נקרא רוח. מהו הכוח הזה? כמו רוח נושבת הנעלמת מן העין. רוח היא לא נראית, אבל היא פועלת. וכשהרוח למשל פועלת חזק, רוח פיזית, עכשיו אנחנו מדברים בהלכות משיב הרוח ומוריד הגשם. מדברים ממש על רוח פיזית, רוח שנושבת. הרוח עצמה היא לא נראית, אבל הרוח הזאת, חס ושלום, למשל ניקח דוגמה קיצונית, הרוח הזאת כשהיא נושבת ונושבת חזק, היא יכולה לגרום לקטסטרופות. היא יכולה להפיל עצים, למוטט בתים, להרוג אנשים. חס ושלום. אם כן, יש במציאות כוח, שהוא כוח סמוי, שנקרא גם במובן הפיזי של החיים שלנו רוח, והוא בעצם הכוח שמניע את המציאות החיצונית. תכף נראה מה הנמשל לרוח הפיזית אצל האדם, מהי הרוח אצל האדם. אבל קודם כל, כרוח נושבת הנעלמת מן העין והניכרת רק בתוצאות פעילותה, ככוח נע ומניע, כלומר, יש כוח מניע שהוא כוח סמוי, שהוא בעצם זה שגורם בעצם את כל הפעולות, את כל ההופעות החיצוניות, כמו שהרוח היא זו הנושבת, אבל היא נעלמת, כך יש באדם רוח. שהרוח הזאת היא הרוח שנושבת בו, זה הכוח שמניע אותו, והוא יגרום לכל התוצאות המעשיות שיראו בחוץ. מהו הכוח הזה שנקרא רוח באדם? כרוח נושבת הנעלמת מן העין, והניכרת רק בתוצאות פעילותה ככוח נע ומניע, כן שוכן באדם כוח ההכרה וכוח הרצייה. דהיינו, שני הכוחות, שנראה בהמשך שיש להם מקור עוד יותר פנימי, שנקרא רוח, אבל כרגע שני הכוחות שבהם בא לידי ביטוי הרוח הפנימית שבאדם, עוד לפני הפעולות שלו, זה קודם כל כוח ההכרה שלו, התודעה, השכל, עולם המחשבה שלו, בית הרצייה, כוח הרצון שלו. לא רוצה לקרוא לזה מוסר או נפש, המילה רצון היא יותר עמוקה. אם כן, יש שני כוחות שבעצם הם הסיבה, הם המניע, הם המנוע, הם המקור לכל ההופעות המעשיות בחייו של אדם. עולם התודעה שלו ועולם הרצון שלו. כלומר, מה שאני חושב ומה שאני רוצה אמור להיות מה שאני מדבר ומה שאני עושה. זה מה שזה אמור להיות. אבל הכוח, שני הכוחות האלה, כוח ההכרה וכוח הרצייה, כוח התודעה וכוח הרצון, שני הכוחות האלה הם כוחות נעלמים. אני לא רואה את התודעה שלי, ואני גם לא רואה את הרצון שלי. אני כן רואה את הפעולות המעשיות שאני עושה, ואולי אפשר היום, בעולם האלקטרוני שלנו, אז אפשר גם לראות את הדיבור של האדם. אבל את ההכרה שלו, ואת הרצונות שלו, אלה כוחות נעלמים. אבל זה באמת האדם. האדם הוא לא סך הפעולות. האדם הוא מקור התודעה ומקור הרצון. אומר הרב הירשים ככה, בכל אדם יש תודעה, בכל אדם יש רצון. אז מה התחדש אצל יהושע בן נון? יש אשר רוח בו. כל אחד מאיתנו יש לו איזה מקור רוחני שממנו הוא יוצא לפעילויות הגשמיות שלו. יסוד רוחני ומוסרי זה איננו נעדר בשום אדם. כי אדם בלי רצון, אדם בלי הכרה, הוא איננו אדם. אין אדם בלי רצון. כל מה שמניע אותנו זה הרצון והכר. אם כן, אז מה זכה יהושע שהוא דווקא נקרא איש אשר רוח בו? אף על פי כן, נאמר כאן על יהושע שהוא ראו להיות יורשו של משה משום שהוא איש אשר רוח בו. ומכאן, שאף על פי שלכל אדם יש רוח, יש הכרה ורצייה, כוח הכרה וכוח הרצייה, שהוא הגורם המניע, הוא השורש, הוא הסיבה לכל ההופעות החיצוניות המעשיות. זה הרוח הנושבת בתוך עצמיותו של אדם, מכוח עצמיותו של אדם. אף על פי שזה קיים אצל כל אדם כמובן, כנראה שאצל יהושע הייתה רוח מוגברת, שאנחנו ננסה להבין אותה. ומכאן שהרוח נזכרת כאן אצל יהושע בהוראה מודגשת. וכך גם אנחנו אומרים על אדם שהוא איש רוח. אם יש בו שאר רוח במידה יתרה, גם היום כשאנחנו מגדירים אדם כאיש רוח או כאנשי רוח, האדם הזה, אנחנו קוראים לו איש רוח, למרות שלכל אדם יש איש רוח, כי כנראה הרוח הפנימית שנושבת בקרבו מופיעה בצורה מאוד מודגשת, מאוד עקרונית, מאוד, מאוד משפיעה על החיים המעשיים. וכך נקרא הנביא איש הרוח. למשל, מקור ביושע. אם כן, סיכום כרגע ברמה הראשונית, ביושע הייתה רוח שלא נחלשה על ידי החומר האחור של הגוף. אנחנו מתחילים להתקדם קצת יותר פנימה. הרוח שהקדוש ברוך הוא שתל בתוכו של אדם, בתוך האדם, הרוח הזאת הושמה בתוך כלים ממשיים, כלים מעשיים. והחומריות המעשית, שנקרא לה בכותרת כללית, המציאות, היא הרבה פעמים מעקרת את הרוח. מעקרת את התודעה, מעקרת את הרצון. ניקח דוגמה, אני אומר את זה בצורה מאוד פשטנית. אני חושב ש, אני רוצה ש, ואז מופיעה המילה הכי קשה. מה המילה שתופיע? אבל. אבל. מה נעשה שבמציאות המעשית זה לא מסתדר? איך פעם אמרנו בשיעור אחר, צריך לשחוט את כל האבלים האלה. האבלים האלה צריכים שחיטה. קודם כל, מה אני רוצה, מה אני חושב. איך מה שאני רוצה ומה שאני חושב, שנקווה שהמחשבות והרצונות הם נכונים, ודאי ברמת כלל ישראל ולא רק ברמת פרט ישראל, אם זה נכון, איך אני מגלה זה במציאות, למרות כל המורכבויות והמעכבים והמניעות, זה כבר שלב ב', זה חיצוני ביחס לעולם הפנימי. הגדולה של יהושע הייתה, אף על פי שלכל אדם יש רוח, הגדולה של יהושע הייתה, שמה שהניע אותו, למרות המציאות המוגבלת, החומרית, המוגבלת, המצומצמת, המונעת, המעכבת וכו', היא תמיד הרוח. ודווקא יהושע בן נון, נראה בהמשך, שהוא זה שאמור להתעסק יותר מכולם עם העניינים המעשיים בכיבוש ארץ ישראל, בניגוד למשה רבנו, דווקא הוא צריך להיות יותר איש רוח. זה שמשה רבנו הוא איש רוח, זה פשוט. הוא המנהיג שלנו במדבר, בעולם הנס. אבל המנהיג שלנו בעולם הטבע, בכיבוש הארץ, בחלוקת הארץ, בכל הטיפול בעניינים מעשיים חומרים של האומה, דווקא מנהיג שעוסק בתחומי עשייה, הוא חייב להיות אדם כזה, שהכוח הפנימי שמניע אותו באמת, ולא נכנע מהמציאות המזדמנת הנקראת פוליטיקה, הוא חייב להיות איש רוח. איש אשר רוח בו. אנחנו הולכים קצת יותר לברר את הסוגיה הזאת ולהעמיק את זה. לכן, אם אנחנו רוצים שיהיה איש על העדה, שיהיה רואה לצון, שיהיה איש שיצא לפנינו ויבוא לפנינו, יוציא אותנו ויביא אותנו, זה בא לידי ביטוי קודם כל בנקודה עקרונית אחת. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. האם האדם הזה לא נכנע מפני המציאות החומרית, החלקית, המצויה, המזדמנת? האם הוא לא נכנע? האם הערכים, הרצונות, האידאות לא נכנעים בפני המציאות המזדמנת הרובית, שמקבילה הרבה פעמים ומצמצמת ויכול אחד ושלום לעקר את אותו כוח הכרה, את אותו כוח רצייה, את אותה רוח. זאת השאלה. ויהושע בן נון נבחר כי הוא היה איש רוח. במובן הזה אני קורא שוב את המשפט האחרון. ביהושע הייתה רוח שלא נחלשה על ידי החומר האחור של הגוף. והחומר האחור של הגוף, המציאות המזדמנת, בונה או יוצרת באדם הרבה אבלים. הרבה אבלים. אני תמיד אומר את זה, זה אולי משפטים שמתאים יותר לבית מדרש, אבל צריך להגיד את זה. זוג שהחליט, אחרי חתונתו או לפני חתונתו, שהם הולכים להיות אברכים, לפחות בפרק הזמן הזה של החיים, כי כדי לבנות את הבית ואחר כך להיות שותף בבניין ישראל, כרגע צריך להיטען במטען הרוחני הנקרא בית מדרש, ברגע שהתודעה והרצון, יותר עמוק מזה, הרוח, היא מאוד מבוררת ששם המרכז, ששם הנקודה, כל עניין מעשי, כולל כלכלי, לא יצמצם את זה ויעקר את זה. אתה לא תשמע אצל האדם הזה את המילה אבל. אין אבל. אצל מי שאתה תשמע את המילה אבל, תדע לך, התודעה והרצון, מתחילים להשתקם, מתחילים להיפגע. אנחנו לא חיים בעולם של אבל. אנחנו חיים בעולם של מה שצריך להיות. מכוח מה שצריך להיות, עכשיו בוא נתמודד עם המציאות המעשית. אנחנו לא מרחפים, תכף נראה איך עושים את זה, אנחנו לא מרחפים, אבל אנחנו לא נכנעים, לא מקטינים את האידיאלים לפי המציאות, אלא בונים את המציאות לפי גודל האידיאלי. זה נקרא איש אשר רוח בו. ובעולם חומרי, מעשי, הכרחי, שיש בו הרבה מאוד צרכים, ברמת הפרט, ברמת המשפחה, ברמת האומה, קל מאוד לאבד את הרוח. וכשנכנסים לארץ ובונים את הארץ ובונים מדינה, צריכה להיות מנהיגות שהרוח היא זאת שחיה ומחוללת את כל המציאות של המעשים. גם אם אותה מציאות מעשית, כרגע לא יכולה לצאת אל הפועל בשלמותה, אבל לעולם הרוח לא תתגמד מפני המוגבלות של המציאות. בשום פנים ואופן. וזאת הייתה גדלותו של יהושע. שהוא היה איש אשר רוח בו. זה כל כך פשוט, אבל כל אחד מאיתנו יודע שזה מאוד מסובך בחיים המעשים שלנו. עכשיו אנחנו רוצים קצת יותר להעמיק את זה. בואו נתחיל, יש לפנינו כמה פסקאות מאורות הקודש, פסקאות נפלאות, האמת שהתלבטתי איפה לקצץ, איפה להכניס, אבל טוב, זה מה שיצא בדף, היה אפשר גם להכין דף אחר, אבל זה בסוף מה שיצא. פסקה ראשונה, באורות הקודש ג' מקור 3 בדף שלנו, אורות הקודש ג' עמודים פי ח' פי ת', יש כאן את הקטע הראשון, או יותר נכון ליקוד של חלק מהקטעים של הפסקה הארוכה שם, שנקראת הבניין הפנימי בהכרה ורצון. הכרה ורצון זה בדיוק ההכרה והרצייה. זה הדברים, אלה המילים של הרב הירש ממש. שימו לב. העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד. אנחנו מחויבים לבנות את עולמנו הפנימי. לבנות את התודעה, לבנות את הרצון. לבנות את הרוח. לבנות את המציאות הפנימית שלנו. העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד. האדם לא יכול להגיד לעצמו, היות והעולם הרוחני הפנימי שלי קיים בתוכי, אז אין מה לבנות אותו. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותי כאדם, יש לי צלם אלוהים, ברא אותי עם סגולת ישראל, יש בסגולת ישראל, אז מה צריך לבנות? לא. העולם הפנימי שמתמודד כל הזמן עם העולם החיצוני, צריך כל הזמן להיבנות. כי מהר מאוד העולם החיצוני, חס ושלום, יכול לשחוק את העולם הפנימי. מהר מאוד ההכרחים והצרכים של החיים המעשיים יכולים לטשטש את העולם הפנימי הזה. ולכן העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד. ולהשתכלל בלא ערף. עוד יותר מהבניין התמידי של העולם החיצוני. לבנות את העולם החיצוני כולנו מבינים שצריך. רובנו עסוקים בזה כי אין ברירה. אפילו ברמה הפשוטה, ברמה הכלכלית. אין ברירה, פשוט צריך לחיות. מה אפשר לעשות? אבל לבנות את העולם הפנימי זה לא מובן מאליו. ולכן ההשקעה שאנחנו נדרשים להשקיע כדי לבנות את העולם הפנימי היא הרבה יותר עמוקה מאשר ההשקעה שאנחנו צריכים לבנות את העולם החיצוני. אף על פי שבמציאות החיצונית מה שבדרך כלל אנשים בונים זה את העולם החיצוני. ומזה כולם מתרשמים. העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד. ולהשתכלל בלא ערף עוד יותר מהבניין התמידי של העולם החיצוני. שימו לב. ברוחו של אדם, כל מה שהוא מוצע מלשון הצעה, יוצא אל הפועל, הצעה כבר הוא מציע, האדם מציע אותו. להציע את המיטה, כן, להוציא מהכוח אל הפועל. כל מה שהוא מוצע בעין וגם באלף. על פי יסוד החפץ הפנימי לטובה, שתכף נרמד החפץ הפנימי הזה, כרגע נקרא זה רוח, כל מה שהוא החפץ הפנימי שבאדם, ניתן זה כרגע כותרת כללית, התודעה האלוהית שבו, הרצון האלוהי שבו, השורש הרוחני שבו, האינסוף האלוקי שבקרבו, כל מה שהוא מוצא, כל מה שיוצא אל הפועל, על פי יסוד החפץ הפנימי לטובה, זהו בניין פנים. בניין הפנים זה בניין התודעה, זה בניין הרצון, זה בניין הרוח שהיא נושבת ונעלמת, בעומק נפשו של אדם, כי זה משהו באמת, זאת עצמיותו. וכל מה שהחפץ הפנימי עומד מרחוק, או אינו משתתף בזה, כלומר כל מה שלא נראה עוד מעט, מזעזע את העולם הפנימי, ובונה אותו מתוך הזעזוע והטלטלה הזאת, כל מה שהוא לא מזעזע ובונה את העולם הפנימי הזה, הוא יהיה בניין חיצוני. הרב תכף ייתן כמה דוגמאות. וכל מה שהחפץ הפנימי עומד מרחוק, או אינו משתתף בזה, הרי הוא בניין חוץ. תראו את המשפטים הבאים. אפילו ההכרה המדעית, אפילו ההכרות השכליות, המדעיות, תודה רבה, איננה נחשבת לבניין פנים, גם הכרה שכלית שהיא נוגעת כבר בהכרה, בתודעה, במחשבה, בעולם המחשבות של האדם. אז אפילו ההכרה המדעית איננה נחשבת לבניין פנים, אלא בתנאי אחד. כי אם, אף על פי שהיא עצמה עוסקת בעולם פנימי, עולם המחשבות, כי אם כשהיא משתכללת כל כך, איזה עולם מחשבתי אפשר יהיה לקרוא לו בניין פנים של אדם? בתנאי אחד. אלא כי אם כשהיא משתכללת כל כך, עד לכדי הטבעת הרצון היותר עמוק על פיה. הכרה שמזעזעת את הרצון, מטלטלת אותו, ובונה בו איזשהו ערך, לתודעה כזאת, להכרה כזאת, יהיה אפשר לקרוא בניין פנימי. אבל הכרה שהיא איזה סך ידיעות, גם אם הן תהיינה ידיעות חשובות מאוד, זה לא יקרה בניין פנים. כי משהו פנימי הוא פנימי. האם זה מזעזע את הרצון? האם זה נוגע בעצמיות הנפש? זאת השאלה. כמובן שהכל מתחיל מהרוח האלוקית, לא מהרוח השכלית האנושית. לכן אפילו הכרה המדעית אינה נחשבת לבניין פנים, כי אם כשהיא משתחלת כל כך עד לכדי הטבעת הרצון היותר עמוק על פיה. אבל, תראו את המשפטים הבאים, כל זמן שתהיה רק מציירת ועוגה, מה שנקרא, אתה שואל פעם מישהו, איך היה השיעור? התשובה, מעניין, מרתק, מדהים. רגע, ומה זה עשה לך? לחיים שלך, זה שינה אותך, זה טלטל אותך, זה שם אותך באיזה ציר חדש, מתפתח יותר, מתקדם יותר. מה זה קשור? הייתי בהרצאה מרתקת. הרצאה אמורה להיות, היא לא אמורה להיות מרתקת. הרצאה אמורה להיות מטלטלת. מזעזעת את הנפש, את התודעה, ומהפכת את האדם להיות יותר מפותח מבחינת העולם הפנימי שלו. זה מה שבמרכאות, כפולות ומכופלות, הרצאה אמורה לעשות. אנחנו לא מרצים באוניברסיטה פה. לימוד תורה, סליחה שאני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, גם לימוד תורה יכול חס ושלום להפך לאיזו הרצאה מרתקת. סיפרתי הרבה פעמים את הסיפור הבא, אני אספר אותו שוב פעם, כי זה פשוט על הלשון שלי. יצא לי פעם לתת, יותר מפעם, אבל נגיד פעם אחת, לתת שיעור לקבוצה לא קטנה של פרופסורים ופרופסוריות. בסדר, ניסיתי להתחמק, הכריחו אותי, בסדר. באיזשהו שלב בהרצאה, ככה קראו לזה, באיזשהו שלב בהרצאה, קמה איזה פרופסורית אחת. אמרתי לי, אתה יודע? מה שאתה אומר זה מאוד מעניין. דפקתי על השולחן, אמרתי לה, גברת, הזמן שלך והזמן שלי יקר. מה זאת אומרת הרצאה מעניינת? מה, אני באתי פה לעניין אותך? כמובן דיברתי יותר בעדינות, כן, אבל בגדול. לא באתי פה לעניין אותך. אנחנו לא פה אומרים דברים מעניינים. אנחנו פה לומדים תורה. אנחנו פה אומרים דברי אמת. את יודעת מה ההבדל בין אמת למעניין? מעניין נשאר על מדף הספרים. אמת מהפך את האישיות. את מוכנה להודות שזה אמת? האמת שהם היו עמומים. הייתי אז עם זקן שחור, כולם היו בלי זקן, אבל אם היה לה זקן, זקן לבן. פתאום איזה צוצק אחד דופק על שולחן, אומר להם, אני לא ממשיך את השיעור הזה, אם אתם לא מודים שמה שנאמר פה זה אמת. זה לא מעניין. טוב, השיעור היה להם מעניין. אז הם רצו שאני אמשיך. אמרו, בסדר, אמת. ממשיכים. המשכנו. בסוף השיעור קם איזה פרופסור אחר. מה אתה יודע? היה באמת מעניין. אמרתי לו, אבל לפי הסדר הזה, באמת מעניין. אנחנו לא נגד שיהיה מעניין, אבל אנחנו בעד שיהיה אמת. לכן עדיף שיהיה אמת משעמם, מאשר מעניין מרתק, או מעניין לא אמת. זה בדיוק ההבדל. האם זה מהפך את המחשבות, את הרצונות, שם אותך על ציר אחר, מתקדם יותר, מתפתח יותר, או שזה עוד איזה ידיעה קרה שעומדת מחוץ לאישיות, מחוץ לתודעה, מחוץ לחיים, מחוץ לעצמיות החיים. זאת השאלה. עוד כמה משפטים, בואו נראה את זה יותר בשפה של הרב. אני באמת אמרתי להם שאני הולך לעצור את השיעור הזה. לא באתי פה להעביר לכם שעה וחצי ביום השתלמות שלכם. חבל הזמן. באמת חבל הזמן. אבל כל זמן, אומר הרב, שתהיה רק מציירת והוגה. הייתי פעם באיזה הזכרה. היה 8 דקות בין מלכה לערבית. ביקשו ממני להגיד דבר תורה. אומר לי אחד האנשים שם, יש עוד 8 דקות עד ערבית, אתה מוכן להגיד דבר תורה? אז לא אמרתי לו בסיגון הזה, אבל זה מה שאמרתי לו. אתה תגיד לי, אני הפקק שלך, התפילת ערבית? מה זה, דברי תורה זה הפקק לסתום את החור עד שאי אפשר להתפעל ערבית? מה זה הדבר הזה? זה הזה, לא? טוב, היות וביקשו שנדבר, דיברנו. כמובן זה היה הרבה יותר מ-8 דקות. 18 דקות. עקרונית זה היה יותר מ-8 דקות. מה זה פה? דברי תורה זה איזה פקק בנמחה לערבית, כדי שנוכל להתפעל ערבית כי הגיע את הכוכבים? איזה מין תפיסה זאת? איזה הקמימות זאת? התורה זה עולם פנימי, שאמור לזעזע את התודעה ואת הרצון. אמור לשים אותנו באמת בעולם רוחני פנימי אחר מה שאנחנו נמצאים בתוכו. תכף הרב יגיד משפטים חמורים מאוד. אבל כל זמן שתהיה רק מציירת והוגה, ברעיונות, במחשבות, מה שנקרא מעניין, וחפץ הלב בחייו אינו נוטל חלק במעמק החיים הציוריים הללו. כלומר זה נשאר כי עוד איזה תודעה מחוץ לאישיות, מחוץ לחיים. הרי זה רק בניין חיצוני, שאין ההשלמה היחידית והציבורית נבנית בהם בניין הדעת. תראו, המשפטים הבאים חשובים מאוד. העקרות, הייתי אומר, אם באנו היום לשיעור הזה, רק בשביל המשפט הזה היה שווה. העקרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי אותה עמידה שיזעזעו את הנטיות של הרצון מהדממה שלהן ויעוררון לטובה. לפעמים הרצון שלנו דומם, ולפעמים הוא צריך קצת להיטלטל, והוא צריך קצת להזדעזע. אז נכון שבאהבה ובאמונה, ברור. אבל העקרות, כל עקרה שאנחנו מוסרים אחד לשני, ודאי בלימוד תורה, צריכות להיות עקרות כאלה, שיזעזעו את הנטייה של הרצון מהדממה הרצונית. מאיזה מין שבלוניות, מאיזה מין סטטיות, מאיזה מין פסיביות, מאיזה מין ממנוחות. העקרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי אותה עמידה שיזעזעו את הנטיות של, הרצון מהדממה שלהן, ויעוררון לטובה. לא לזעזע ולשבור איזה עולם ומי יודע מה ייבנה אחר כך. אתה לא הורס בית כנסת אם אתה לא יודע שאתה בונה אחריו. זאת גם הלכה. לא הורסים עד שלא בונים. אז המטרה זה לא רק לשבור. המטרה זה שיבנה פה משהו חדש. אבל כדי שיבנה פה משהו חדש צריך לפעמים לזעזע, לטלטל, כדי שבאמת נרצה שיבנה כאן משהו חדש. אז אותן ההכרות שנמסרות עד כדי כך שהן מעוררות, מזעזעות, מטלטלות את הרצון מהדממה שלהן, ומעוררות אותן לטובה, לבניין חדש, לקומה חדשה, אז בונות העקרות, יחד עם השכלול החיצון שהן משכללות את רוח האדם, אנחנו לא מזלזלים בכל השכלולים החיצוניים, אבל אז העקרות שהן משכללות את הרצון, בונות באמת גם את העולם הפנימי שלו. אבל תראו איך הרב בוחר את המילים, זה מדהים כל פעם מחדש להיפגש עם זה. אבל אם היו העקרות באות ערומות חשופות, מה זה הכרה ארומה? מה זה הכרה חשופה? הכרה ארומה, הכרה חשופה, זה הכרה שבמרכאות כפנימיותה כך חיצוניותה, או כחיצוניותה כך פנימיותה. כלומר, היא לא מזעזעת את העולם הפנימי של האדם. אז לא היה כל מקום להתעוררות החיים הנפשיים הפנימיים. תראו איזה משפט. והכרות היו משתקפות בציורי הנפש. כמו מה? כמו שמשתקפות ההכרות החיצוניות של החושים באיזה אדם, הנכנס לעולם שהוא כולו זר לו, או זר לך. שאומנה מתרשמות הן על רשת העצבים של חוש הריאות, מתוות את התווים, מתוות הן את התווים שלהם בלוח החיים, כל אחד מאיתנו החושים שלו פועלים, חוש הראייה, חוש השמיעה. בואו ניקח למשל את חוש הראייה. אחת מההכרות, דרך החושים, היא הכרת הראייה. אז אדם רואה כל מיני דברים. בסדר, אני רואה שהקיר הזה הוא בצבע צהוב חזק. בסדר. זה מזעזע לי את הרצון ההכרה הזאת. ואתה יושב פה עם חוצה כתומה, והוא יושב כאן עם חוצה לבנה, עם פסים, נגיד בורד. בסדר. זה מזעזע את הרצון ההכרה הזאת? לא. ידיעה. שעומדת כפואה, יבשה, מחוץ לנפש, מחוץ לאישות, מחוץ לעצמיות האדם. אז אם היו הכרות באות ערומות, חשופות, בתוכיותן כמו שהן, כלומר אין להן איזה תוך פנימי, אז לא היה כל מקום להתעוררות החיים הנפשיים הפנימי, והכרות היו משתקפות בציורי הנפש, כמו שמשתקפות ההכרות החיצוניות של החושים. אז הכרה שכלית הייתה משתקפת, כמו הכרה חושית. שאין בין פנימי לחיצוני, הכל הוא חיצוני. שאומנם מתרשמות הן על רשת העצבים של חוש הריאות, מתוות הן את התווים שלהם בלוח החיים, אבל אינם מעמיקים בו את הווייתם. אין רושם שרושם בעצמיות החיים. אינם משתרשים בנשמה לשאת ענב הפרי, ולהתהפך לעצם מעצמיו הפנימיים של האדם, לגדל את איכותו. אז אני חוזר למשפט הראשון. העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד. איך העולם הפנימי נבנה? על ידי זעזוע הרצון. מה מזעזע את הרצון מהדממה שלו? ההכרות, לימוד תורה, או יפרט לימוד תורה שעוסק בעניינים רוחניים, איש אשר רוח בו, זה מזעזע את הרצון. ויהושע בן נון היה אדם כזה, שהרוח שבו לא נכנעה לחומר שבו. העולם הפנימי שלו היה כנראה הולך ומשתכלל כל הזמן. כל הזמן. עוד משפט אחד, תראו רגע, בואו נקפוץ רגע למקום מספר 5. דברים נפלאים. הפסקה הזאת נקראת, הפסקה הזאת מופיעה באורות הקודש חלק א', ועמוד רש כבב. הנזיר קרא לפסקה הזאת החלומות הגדולים. אומר הרב, החלומות הגדולים יסוד העולם. עכשיו כמובן יש כל מיני סוגים של חלומות. יש חלומות שבאות מהדמיון התחתון, מבחינת פרויד, הנפש הבהמית של האדם. כאן אנחנו מדברים על החלומות הגדולים, שבאים מהדמיון העליון, מהנבואה, מערכי הקודש, מדעת אלוקים. על זה אנחנו מדברים. החלומות הגדולים יסוד העולם. החלומות זה יסוד העולם? זה היסוד שעליו עומד הבניין? הבניין החדש, כאן במכון מאיר. יסוד הבניין זה החלום שיהיה בניין? כן. כאחד שהכיר את המגרש הזה לפני שהיה בו בניין. כן, היה חלום שיהיה בניין. אבל תכף נראה יותר עמוק מזה. החלומות הגדולים יסוד העולם הם. המדרגות שונות הן. יש מדרגות מדרגות בחלומות. חולמים עם הנביאים, בחלום אדבר בו. חולמים עם המשוררים בהקיץ. חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם. חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. אדם בלי חלום הוא אדם חולה. עם בלי חלום הוא עם חולה. מה שהחזיק אותנו בגלות 2000 שנה, אלה החלומות. היינו כחולמים. למה אצלנו זה כחולמים, כף הדמיון? כי אצלנו חלומות הופכים למציאות. הנה, ברוך השם, אנחנו פה. חזרנו לארצנו, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, כי אצלנו החלום הוא מציאות ממש. אמנם לקח זמן 2000 שנה, אבל הנה חזרנו, ברוך השם. אנחנו עם חולם. מה שווה אדם בלי חלום? מה שווה עם בלי חלום? כל אחד מהיושבים פה, חלק מהיושבים פה, חולמים וחולמות, שיום אחד הם יתחתנו. נו, מה שווה אדם בלי חלום כזה? שיום אחד יקימו משפחה, שיום אחד יהיו שליחי ציבור, יהיו אידיאליסטים, לבניין הגאולה, וכו'. אומר הרב, מה נוטל, הוא קורא לזה בהמשך, את זיו החלום? מה מעקר, מה משבש, מה מטשטש את האדם מלחלום? דרך אגב, זה גם ידוע פיזיולוגית, או נקרא זה פיזיולוגית, פסיכולוגית, כן? אפילו פסיכיאטרי. שאדם לא חולם, חלום מלשון החלמה. אדם לא חולם הוא אדם חולה. דיינו, אדם צריך לחלום. החלום מצליח לשחרר את האדם מהמציאות המוגבלת שבתוכה הוא חי, והוא מאפשרת לו להפליג לאיזה שהם מחוזות, שגם הוא לא יכול לממש אותם בפועל, כרגע הוא יצא מהמציאות המוגבלת של העולם הזה, והוא שד באיזה עולם הרבה יותר רחב, הרבה יותר כולל. חלום זה דבר חשוב מאוד. לפי השקפת היהדות. שעשי כמובן זאת הנבואה, אבל גם חלום בלילה, אחד חלק השישי בנבואה. כמובן, הכל תלוי גם איך האדם מכין את עצמו לחלומות, זה עוד סוגיה שלמה. מה מעקר את החלום? מה משבש את האדם מלחלום? עכשיו, עוד פעם, לא לחלום דווקא בשינה, אלא לחלום פה, עכשיו, לחלום. לחלום על גאולה, לחלום, התחלנו עכשיו את 3 השבועות, לחלום על בית מקדש, לחלום על גאולה שלמה, לחלום על עולם מתוקן. מה הדבר שמשבש הכי הרבה את החלומות? או מה הדבר שמשבש הכי הרבה את הרוח בו? את ההכרה, את התודעה, את הרצון שהנפש מזדעזעת ממנו ובונה איזה קומה חדשה פנימית. אומר הרב, הגסות של החיים החברותיים, ביותם שקועים רק בצידם החומרי, נוטלת את אור החלום מן העולם. כלומר, אנחנו חיים בעולם חומרי, ובפרט בעולם חומרי חברתי, לאומי, ציבורי. וההכרחיות, ההכרחים והצרכים של העולם החומרי, בפרט ברובד הלאומי הציבורי שלנו, עם ישראל צריך לדאוג לכלכלה שלו, צריך לדאוג לביטחון שלו, צריך לדאוג ליחסי החוץ שלו וכו'. ההתעסקות המסיבית, בפרט ברמה לאומית, עם הצרכים והכרחים החומרים של האומה, ברמה הכי בסיסית של רווחה, כלכלה, צדק חברתי במובן האמיתי של המילה, מי שהייתנו בדרום תל אביב יודע היום מה זה צדק חברתי באמת. במובן הביטחוני כלפי אויבים, במובן הבינלאומי, ביחסי חוץ וכדומה, כל מרחבי החיים שלנו. כשאנחנו שקועים בתוך אותה גסות שמטפלת רק בצרכים הפיזיים של החברה, זה משכיח מאיתנו את החלומות. לצערנו הרב, אני אומר את זה בשפה מאוד, מאוד ברורה, כל זוג שמתחתן יש לו חלומות. חלומות מחלומות שונים. חלומות במובנים החיוביים של המילה חלום. אבל הרבה פעמים, צורכי הפרנסה, גידול הילדים, אלף דברים מסביב, מרוב שאנחנו שקועים באיזה סטנדרט ושטנץ של חיים, שכחנו לגמרי את החלומות, אנחנו עסוקים בהישרדות. עסוקים בלסיים את היום, ללכת לישון, לקום אחר לעבודה. רגע, מה עם החלומות? נשמע את החיים. נשמע אתם חיים. פעם אמר חתן על קלתו, בשבע הברכות שלהם, אשת חלומותיי, אמרתי לו, אנחנו מאחלים לך ולעצמנו, שעוד 20-30 שנה תגיד את זה. תרגיש את זה, תחיה את זה. לא פחות מעכשיו, יותר מעכשיו. זה לא פשוט. הגסות של החיים החברותיים ביותם שקועים רק בצדם החומרי, נוטלת את אור החלום מן העולם. את זוהר ההרחבה, החיים הרחבים שהחלום יכול לפתוח אותנו אליהם. יהושע בן נון היה איש אשר רוח בו, ודווקא כמנהיג שיצטרך לעסוק בעניינים חברותיים, מעשיים, חומריים. להנחיל את הארץ, לכבוש את הארץ, ליישב את הארץ, להתעסק עם כל מה שעם, בארץ, במדינת ישראל, על פי חיים טבעיים, לאומיים טבעיים, כל מה שעם צריך, מי שיקח את זה אחריות זה יהושע בן נון. ויש חשש גדול שדווקא כשעסוקים בעניינים כאלה, בעניינים מעשיים חומריים, הרוח יכולה להישחק. אומר משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, אני רואה בו איש אשר רוח. האדם הזה לא ייכנע מפני כל המציאות החומרית. הגסות של החיים החברותיים ביותם שקועים רק בצדם החומרי, נוטלת את אור החלום מן העולם, את זוהר ההרחבה שלו, את עלייתו העליונה מהמציאות הקודרת, עד שהעולם, תראו מה אומר הרב, עד שהעולם מפרפר במכאובים, מתוך הקיצותיה הארסיות של המציאות, חסרת זוהר החלום. יש הקיצה שאתה יודע שהיא הקיצה ארסית. יש הקיצה שאתה לא תמיד מזהה את הארס, לאחר זמן חס ושלום. המציאות יש לה, היא יוקצת. והיא יוקצת הקיצות ארסיות. כי היא נוטלת באמת את תוך החיים, את עצמיות החיים, את המהות הפנימית של החיים, את הרוח. את התודעה, את ההכרה, את הרצייה, את החלום, את הבניין הפנימי. עוד פעם, הגסות של החיים החברותיים וכו', נוטלת את אור החלום מן העולם. את זוהר ההרחבה שלו, עד שהעולם מפרפר במחובים מתוך הקיצותיה הארסיות של המציאות חסרת זוהר החלום. רק המחובים הם איסורי אהבה, הרבה פעמים אנחנו צריכים כנראה להגיע בחיים הפרטיים והלאומיים שלנו, לכבישים ללא מוצא, כלומר, נכנסנו לאיזשהו מסלול של הכרחיות של חיים, של צורקיות של חיים, של איזה מין מציאות חומרית, מעשית, ממשית, שיום אחד אנחנו פתאום מתעוררים לחיים, רגע, רגע, איפה החלומות? איפה העולם הפנימי? איפה התודעה? איפה הרצון? איפה כל מה שאנחנו שואפים אליו? אז לצערנו הרב, הרבה פעמים, רק ההגעה של בחייו של אדם למקומות, הייתי אומר לפעמים קיצוניים גם, שהוא מאבד את זוהר החלום מהחיים שלו. או עם ישראל, חס ושלום, עם ישראל לא יכול לאבד את זוהר החלום, אבל באופן חיצוני. רק המחובים הם איסורי אהבה, הם ימרקו את העולם. יבררו לו כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה. שבמציאות יש בה יתרונות, יש בה הגשמות, יש בה הצלחות, לא אמרנו שלא. אבל עם כל הכבוד יש בה הרבה חסרונות, היא רק מציאות. ואת אשר רק החלום החופשי המורד במציאות וגבוליה, הוא באמת האמת היותר הווייתית של המציאות. אם כן החלומות, יסוד העולם. אם כן, מי יהושע בן נון? איש אשר רוח בו. איש שבנה את העולם הפנימי שלו. איש שכוח ההכרה והרצייה שלו היה באמת העולם הפנימי והעולם הגס החברתי, הלאומי ובפרט בכניסה לארץ ישראל, לא ישפיע עליו. חולם. החולם הגדול. יהושע בן נון. כן, דניאל. בעיקר תורה, זה ברור. כל הכרה שמזעזעת את הרצון היא הכרה שיש בה איזה ממד פנימי, כמובן שתורה זה המקור של העולם הפנימי. ברור. ברור, ברור.
החלומות הגדולים, אפשר להגיד,
כן, החלומות הגדולים זה האידיאלים האלוהיים שהופיעו בדברי נביאנו, ומאז שפסקה נבואה היא נמצאת בדברי חוכמתנו, בדברי תורה, פסקה נבואה מן הנביאים עברה לחכמים, אז כל מה שהוא דברי תורה, זה נקרא החלומות הגדולים. באופן עקרוני, מי שאמור ללכת אחרי החלומות, קודם כל זה המנהיג, כמו פה, איש אשר רוח בו, זה הקריטריון לבחירת מנהיג, איש אשר רוח בו. ובית כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו צריך להיות אדם כזה שמצד אחד חי במציאות, עוסק בבניין המציאות, לא נבעל מהמורכבות ומהסיבוכים שבמציאות, אבל מצד שני, הוא יודע לרחף מעל המציאות, ומהריחוף הזה, הוא יכול, דווקא מפני שהוא למעלה מן המציאות, הוא יכול לגאול את המציאות. כי הוא לא נכנע לתכתיבים של המציאות. הוא לא נכנע לאבלים של החיים. אלא יש איזה עולם ערכי שעומד בפני עצמו, והעולם הערכי הזה הוא מנהל את החיים. עכשיו בואו נראה לאן זה מגיע העניין הזה. מקור 6, בזה נסיים היום. האמת שעסקנו במקור 6 כאן במכון באיזשהו שיעור, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להשלים את הדברים גם בשיעור הזה. אם כן, מי שנבחר להיות המנהיג בארץ ישראל, כנראה לא רק אז אלא לכל הדורות, זה האישיות של יהושע בן נון, שהוא היה איש אשר רוח בו. בסדר. מה קרה כשיהושע נפטר? אז מופיע פסוק בסוף ספר יהושע. פסוק משונה ביותר. אולי רק אם מישהו יביא תנך. יש פה תנך? נקרא קודם כל את הגמרא, עד שיגיע התנך. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. כל מי שמתעצל חס ושלום בלהספיד חכם, ראוי לקבור אותו בחיים שלו. חס ושלום, הוא בא להספיד את המת, אנחנו הולכים לקבור את מי שהספיד. מה כתוב פה? תודה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? שנאמר, רק נקרא את הפסוק במלואו. סוף ספר יהושע, מי שרוצה רוצה לכתוב מקור. ספר יהושע, פרק כ"ד. אני מתחיל בפסוק כ"ח. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים. ויקברו אותו, איפה קברו את יהושע בן נון? בגבול נחלתו, בתמנת סרח, אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. פסוק קשה מאוד. כל המפרשים שואלים, האזור הזה זה בערך אזור אריאל אלקנה, פלוס מינוס, תמנת חרס. פלוס מינוס, זה האזור. מה זה? אז בגבול נחלתו, בתמנת סרח, אני מבין. אשר בהר אפרים, מבין. מצפון להר געש? איזה הר געש יש באזור הזה בכלל? לא מצאנו הר געש. יהושע בן נון נקבר בתמנת סרח, אשר בהר אפרים, שהייתה מצפון לאיזה הר געש. איזה הר געש? אומרת הגמרא, הפסוק הזה הוא לא כפשוטו, אלא שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. מלמד, שתי גרסאות, שגעש או רגש עליהן ההר לאורגן. כלומר, כשיהושע בן נון נפטר, התעצלו בהספדו. מדהים, לא מצאנו. על אף מנהיג בישראל, שחזל אמרו עליו בגמרא, שהתעצלו בהספדו. לא מצאנו דבר כזה. אז א', מה זה אומר להתעצל בהספדו של חכם? שהמקור הזה זה להתעצל בהספדו של יהושע בן נון. ב', מה קרה שדווקא על יהושע התעצלו בהספדו? ג', מה זה הפסוק הזה? מצפון להר געש. אומר הרב כאן דברים מופלאים וחשובים מאוד. בזה נסיים. ההתעצלות משמעותה, כשחזל אומרים שאדם שמתעצל חס ושלום בהספדו של חכם, אז ראוי לקוברו בחייו, מה זה להתעצל בהספד? להתעצל בהספד זה לא אומר שאני לא מספיד. זה אומר שאני מספיד, רק מספיד בעצלות. כלומר, אני לא... הרי ההספד זה בעצם כבוד המת, כבוד הנפטר. כבוד מלשון כובד, מלשון משקל, מלשון ערך. אז אנחנו מספידים את המת להראות את כבודו, דהיינו את משקלו, הוא שוקל, הוא כבד, יש לו משקל, יש לו ערך, אז כשאנחנו מספידים אותו, אנחנו צריכים להראות את כל ערכו, את כל כבדו, את כל כבודו, את כל מה שהוא כבד, את כל הכובד שהוא פעל במציאות. אז מה ההתעצלות? מה היא אומרת בעצם? ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של החכם. אלא שהוא מתעסק בו בעצלות, ולא בכל המילוי של הכבוד הדרוש להיות חרד, לכבוד הנעלה הראוי להבליט, להתבלט, ביחס להספדו של חכם. כלומר, אנחנו מספידים, אבל לא מספידים עם כל הכובד, עם כל המשקל, עם כל הערך. מה זאת אומרת? אומר הרב, ותוכן העצלות בה, מה הסיבה שחס ושלום אפשר להתעצל בהספדו של חכם, שהמקור להתעצלות הייתה בקבורתו של יהושע בן נון פה בפסוקים האלה? מפני, מה הסיבה לעצלות? שבכל הערכה של החכם, כשאנחנו מעריכים אדם, יש שני ממדים שבהם אנחנו מעריכים אותו. או שני ממדים שבהם אנחנו אמורים להעריך אותו. הממד הפשוט שאנחנו מעריכים אדם, זה הממד החיצוני, שהרב יקרא לו בהמשך, הממד הפרסומי, או הממד הביטוי, דהיינו, אני אומר זה בעל פה כבר נקרא בפנים, דהיינו, כל אדם, ועדיין אדם חכם, אדם בעל ערך, פעל במציאות. הוא פעל, נגיד היום, אם מדובר על תלמיד חכם, אז מדובר על שיעורים שהוא נותן, או כן הוא נתן, פסקים שהוא פסק, וכדומה זה הדרך, ספרים שהוא כתב, התנהגות שראו אותו ברחוב, וכדומה זה הדרך. אז ממד אחד של הערכתנו אדם, זה כל הביטויים החיצוניים שלו. שאת זה אפשר באופן מסוים לזהות. ותוכן העצלות בה, מפני שבכל הערכה של החכם, א', הלא ישנן מעלות גלויות שבחיי החכם נתגלו לרבים, ורבים נהנו מאורו. זאת אומרת, יש איזה עולם חיצוני, פרסומי, ביטוי, לא רוצה לקרוא לו טכני, שהחכם ידוע על פי כל הממדים החיצוניים האלה לציבור, והציבור מעריך את מה שהציבור רואה, את מה שהוא פוגש. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים לנפש החכם יכולים להתגלות במפעלים, הכוונה בפעולות ובביטויים, הכוונה בדיבורים. כלומר, חוץ ממה שהחכם פועל במעשים ובדיבור, ישנו אוצר סתום וחתום. יש איזה עולם פנימי אצל אותו חכם. יש, הייתי אומר, יש איזה שמש פנימית בעצמיותו של חכם אמיתי, שהיא זו שבעצם מקרינה את כל הקרניים שהציבור רואה. ואת העולם הפנימי הזה באמת, מצד האמת, אנחנו לא יכולים לזהות. אבל לפחות צריך קצת לנסות לגשש. קצת לנסות להכיר מבפנים. זה נקרא שימוש של תורה ולא רק לימוד תורה. לכן, אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים לנפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת, אותה סגולה פנימית, אותה רוח פנימית, אותו בניין פנימי, אותו חלום פנימי, אותה הכרה, אותה רצייה, אותו ממד של רוח, איש אשר רוח בו, הממד הזה שהוא ממד סתום, חתום, גנוז, פנימי מאוד, אף אחד לא יכול לזהות אותו. הממד הזה צריך קצת לזהות אותו, כי א', הוא בעצם עיקר החכם, עיקר ערכו, עיקר מדרגתו, עיקר כבודו. זה אמור להיות עיקר הספדו, כי הוא המקור לכל הדברים, אותו עולם פנימי. ב', גם העולם החיצוני הביטוי, שאותו אנחנו כן מכירים, הוא תולדה של העולם הפנימי הזה. אז אדם שלא מכיר את העולם הפנימי, אז א', הוא לא מכיר את העיקר שמניע את הכל, לא מכיר את הרוח הנושבת מבפנים שהיא נעלמת, שהיא זאת שמניע את הכל. ב', גם את מה שהוא מכיר מבחוץ, הוא מכיר באופן חיצוני, כי בעצם מה שניע את החוץ הזה, זה העולם הפנימי. ולכן, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת, היא לא רק פנימית, אלא היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות, גם על כל הגילויים המעשיים, שהערכתן היא נודעת וניכרת. וכל המתעצל בהספדו של חכם, תאום אומר הרב, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם נוגע אל לבבו. כלומר, אתה מתרשם רק מהביטויים החיצוניים, אבל רגע, מה עם העולם הפנימי שחסר פה? כמו שאמרו, שכשנפטר החפץ חיים, אז אחד המספידים, לא זוכר מי אמר, שמה שאיבדנו כאן זה לא רק מי שלא יפסוק לנו את המשנה ברורה או הלכות לשון הרע, אלא העולם עם החפץ חיים, והעולם בלי החפץ חיים זה לא אותו עולם. זה עולם אחר. הרוח הפנימית הזאת נעלמה מן העולם. אני חושב שכל מי שזכה, כל אחד לפי מידתו, להכיר את הרב אליהו זצ"ל, יודע שמה שחסר היום, זה לא רק אין עם מי להתייעץ, אין עם מי לקבל ברכה, אין עם מי לקבל פסק הלכה, אין עם מי לשמוע שיעור. זה איזה עולם פנימי עמוק מאוד שעבד לנו. העולם עם הרב אליהו, העולם בלי הרב אליהו, זה לא אותו עולם. זה עולם אחר. זה נקרא התעצלות בהספדו של חכם. אז למה דווקא התעצלו ביהושע? למה זה לא כתוב על משה רבנו? למה לא כתוב על דוד המלך? מה קרה שדווקא אצל יהושע התעצלו בהספדו? אומר הרב, תכף נגיע לתשובה לשאלה הזאת. וכל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם נוגע לבבו, וכל מה שהוא מספיד אותו, איננו נוגע או איננו נגע, כי אם על דבר הדברים, על דבר הדברים הגלויים, והתועלת המעשית המפורסמת, שהכל מרגישים את חסרונה בצילוקו של החכם. וזה גם הילד יכול להגיד לך שאין למי לנשק את היד. בסדר. אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל באמת, זאת היא עצלות מפסידה מאוד. כי לא די שלא נגע, זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם, שערכו הסגולי אין לו שיעור והערכה במידות היחוסים ואוכות הפרסומים. לא רק שהוא לא נגע בשמש, במקוריות, ברוח בו, אלא שגם ההרצאה על דבר עננים הגלויים אינה בעל המתעתה. גם כשהוא מספיד אותו על הדברים הגלויים, הוא לא מכיר את השורש הפנימי שמניע את הדברים הגלויים. על פי ערכם וסדרם האמיתיים, מפני שכולם הלא ימונקים בפנימיות, מותו הכוח הגנוס שלא נחשף ולא נתגלה לרבים. זה נקרא להתעצל בהספדו. אז מה קרה אצל יהושע? למה דווקא אצלו? דווקא הוא שנאמר בו איש אשר רוח בו. דווקא הוא התעצלו בהספדו. אלא כאן אנחנו נוגעים בנקודה מאוד קשה. וכישלון זה הרע לדורו של יהושע. למה? וזה לא רק לגבי דורו של יהושע, לגבי כל הדורות וכל המנהיגויות, ובפרט הרוחניות, ביחס לארץ ישראל. אותה המנהיגות רוחנית שפועלת בתוך עולם הטבע, בתוך המציאות המעשית החומרית הלאומית שלנו. למה זה קרה בדור של יהושע? למה דווקא לגבי יהושע? לגבי יהושע, הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו. והשפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. אם היית שואל ילד בדורו של יהושע, תגיד לי מי זה יהושע? מה הוא היה אומר? איך היו קוראים היום ליהושע בינו? איך? כובש. רמטכ"ל. מי היה הרמטכ"ל הראשון של צה"ל? הרב יהושע בן נון. כן, בדרך כלל אומרים הרב יהושע בן נון. זהו. כלומר, היות ובמפגש עם ארץ ישראל יבואו לידי ביטוי הצדדים החיצוניים התוצאתיים המעשיים. אותו עולם חיצוני, פעולתי, מעשי, שהוא התוצאה של עולם ההכרות, של עולם הרצונות, של הרוח הפנימית, של הבניין הפנימי, של החלומות הגדולים, של השורש האלוהי. זה מה שיבוא לידי ביטוי עכשיו בתקופתו של יהושע. אז מה עם ישראל לצערנו הרב הכיר? לא רק, אבל מה בעיקר הכיר? הכיר את הפעולות המפורסמות. אז הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו והשפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, ניתצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע. תראו כמה ביטויים אומר הרב. הנביא הגדול והשקדן הגדול, אשר לא ימוש ספר התורה ממנו, וקיים בו, וקיים והגית בו יומם ולילה. לא עלה היתרון הפנימי הרוחני הגנוז בנשמתו של יהושע, שהוא באמת עיקר עניינו של יהושע, עיקר מהותו, שהוא א', עצם הכוח הסגולי הזה, ב', השפעתו על כל הפעולות הגלויות. כל זה, לא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני הגנוז בנשמתו של יהושע, הלב המספידים. מפני שרק את המפעלים המוחשיים אשר הובלטו כל כך בחייו בגלל כיבוש הארץ והקמת מדינת ישראל באותה תקופה, הדגישו אותם המפעלים המוחשיים שהובלטו שהם באמת תפלים הם לגבי העיקר, אז הם הבליעו את הערך הרוחני הצפון של יהושע. מה זה מצפון להר געש? חוץ מהפעולות המפורסמות שיהושע עשה, שבא לידי ביטוי בעולם מעשי חומרי, של כיבוש, חלוקה וכו', היה עולם צפון, מצפון, מצפון להרגש. היה עולם צפון, עולם פנימי, עולם סמוי, עולם נסתר, עולם גנוז. הערך הרוחני הצפון של יהושע, עבד השם. דרך אגב, זה מדהים שהפסוק הקודם, מי ששם לב ושם הלב, קראנו. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון, עבד השם. יהושע בן נון נקרא כאן עבד השם. מי נקרא עבד השם? משה רבנו. ישוע בן נון עבד השם. ואז, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת שיח שבהר אפרים, ישוע בהר אפרים, מצפון להר געש. את הצד הצפון, אומרת הגמרא, לא הכירו, לא מספיק הכירו, לא הדגישו. ועל כן רגש עליהן ההר לאורגן. והובלט בזה גם כן הצד הצפון העיקרי בקדושת יהושע וגדלותו וגדולתו, לעומת הצד המפורסם, הרועש והגועש שבמפעליו. מה זה הר געש? הר געש, יש איזה עולם פנימי סמוי מתחת להר געש, זאת הליבה או הלבה עלה בערותחת מתחת להרגש, ויש את ההתפרצות. עכשיו, כולנו מתרשמים מההתפרצות החיצונית, מהתוצאה החיצונית, ממה שאנחנו רואים בחוץ. הרגש מתפרץ, זה מרשים, אבל רגע, יש סיבה להרגש הזה שהוא התפרץ. יש איזה זרמים תת-קרקעיים מתחת להרגש, שהם אלה שגמרו את ההתפרצות. אז אתם רואים רק את הצד החיצוני של יהושע? אין בעיה. אז הרגש יראה לכם את הצד החיצוני שלו. ייגש עליכם. ירגש עליכם. אתם לא זיהיתם את הצד הצפון? רק את הצד החיצוני? אז הנה, בבקשה, הר גועש עליכם. לעומת הצד המפורסם, עוד פעם, והובלט בזה גם כן הצד הצפון העיקרי בקדושת יהושע גדולתו, לעומת הצד המפורסם הרועש והגועש שבמפעליו, שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא התפל בערכתו העליונה, לעומת מה שהדור בעצלותו אז חשב את זה הצד לכל המהות או לכל העיקר של החזון הגדול של האישיות הרוממה, האדירה, הקדושה והנפלאה של יהושע. אם כן, מהי המנהיגות, מי המנהיגות או מהי המנהיגות הנדרשת בארץ ישראל? במדינת ישראל, בתקופת גאולה שבה צריכים לטפל בעניינים מעשיים, צריכה להיות אישיות אשר רוח בה, אישיות שיש בעולם פנימי, שצריך בעניין וטיפול לא פחות והרבה יותר מעולם החיצוני. והבניין הפנימי הזה לא ייכנע מפני המציאות המסובכת. הרוח, אני חוזר לרב הירש, הרוח לא תיכנע מפני החומר האחור, מפני הצרכים, מפני ההכרחים. אנחנו צריכים לזהות את זה. אנחנו קודם כל צריכים להיות כאלה, ובית צריכים לזהות את זה אצל רבותינו, אצל מנהיגנו. ואם אנחנו לא מזהים את התוך הפנימי הזה, כי אנחנו רואים אותם עסוקים בעניינים חיצוניים, אפילו בעניינים של תורה, לא רק בעניינים של כיבוש ארץ ישראל, אפילו בעניינים של תורה, כמו לפסוק פסקים, לתת שיעורים, לכתוב כתבים וכדומה, זה הדרך, ואנחנו לא בעצם מזהים את התוך הפנימי, חד ושלום, אנחנו מפרשסים את העיקר. לכן, המנהיג הנדרש בכניסתנו לארץ ישראל אז והיום, הוא אותו אחד איש אשר רוח בו, שדווקא במצבים שבהם אפשר חד ושלום, או יכולה להישחק הרוחניות הפנימית הזאת, היא הייתה כל כך חזקה, כל כך פנימית אצל יהושע בן נון, זה הכוח שבעצם אפשר באמת את המנהיגות, הישראלית בארץ ישראל. ולכן איש על העדה ורואה הצון ויצא לפני ויבוא לפני ויוציאם ויביאם, כל זה מסתכם במילה אחת. איש אשר רוח בו. אז אנחנו פועלים על המציאות? ודאי. אנחנו מרחפים על המציאות? ודאי. דווקא הריחוף מעל המציאות הוא מאפשר לנו לפעול ולתקן את המציאות. טוב, בעזרת השם נבנה את הקומה הזאת. יישר כוח, ברוכים תהיו.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם צופים יקרים להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313. 02-646-1313.